אנו פעם שעברה לסוף פרק ב', היום נקרא כמה שורות, נסיים אותו ונעבור לפרק ג', שזה עיקר ענייננו. שוב, אני עושה תזכורת רק כדי להכניס את כולנו לעניינים. מאמרת ללאורות, המאמר שבו הרב מתעסק בטעמי המצוות, נושא שכמו שאומר הרב, מבחינת האיכות שלו, היה אמור להיות במרכז הלימוד התורני, כן? לא רק איך לעשות את המצוות, לא רק איך לקיים את ההלכות, אלא להבין למה. אחרי כמובן הגישה הנפשית של נעשה ונשמע, ואנחנו בכל מקרה מקיימים את התורה ומצוותיה, אבל בשביל ליצור הזדהות וחיבור, אדם אמור לנסות כמה שיותר לקרב אל שכלו את טעמי התורה, על מנת שהם יהיו טעימים, זאת אומרת על מנת שיהיה פה הזדהות וחיבור עם האישיות. אז אחרי שאלנו שזה נצרך, דיברנו בפרק א' על המצב העגום שלנו, שכיום לא לומדים את טעמי המצוות, מה שמביא למשברים רוחניים ולניכור אל התורה. הרב הסביר גישה ראשונה, על פי הרמב״ם, שטעמי המצוות נעוצים בנושא של מחיית עבודה זרה. הסברנו שבעומק הדברים הרמב״ם מתכוון להגיד שהמצוות הן לא רק כנגד העבודה זרה ההיסטורית, אלא כנגד כל הצדדים האליליים והגשמיים שקיימים בנפש האנושית בכל דור ודור. אבל, אומר הרב, בצורתה השטחית ניתן להבין את הגישה הזו שהרמב״ם רוצה להגיד, שכל המצוות היה עניינם להילחם כנגד עובדי האלילים הקדומים. ואז ממילא נשאלת השאלה מה הרלוונטיות של המצוות כיום. וכמו שראינו שמת רבי משה מנדלסון וחבורתו, תנועת ההשכלה, זו הייתה הגישה שלהם, מה שהביא בסופו של דבר לניתוק שלהם מעולם התורה. אז זה היה פרק א'. פרק ב', שסיימנו אותו, כמעט סיימנו אותו פעם שעברה, זה הביא אותנו קומה נוספת. אומר הרב, הטעם שאנחנו מחפשים למצוות, זה צריך להיות טעם, לא רק שיהיה טעם לזמן מסוים, כמו שהיה ניתן להתאפס משיטת הרמב״ם, משהו שמתאים רק למה שהיה בעבר, אלא טעם שירזיק מעמד גם בעבר, גם בהווה וגם בעתיד. אבל בפרק ב' מוסיף לנו הרב נדבך נוסף. לא רק שהטעמי המצוות צריכים להיות טעמים נצחיים, שירזיקו בכל הזמנים, אלא הם גם צריכים להיות טעמים שיצליחו להתמודד עם כל הרוחות התרבותיות. זאת אומרת, כל דור יש לו אידיאולוגיה, יש לו תפיסות עולם, יש שם משאבי רוח תרבותיים חדשים. הטעמי המצוות צריכים להיות כל כך נצחיים, שבכל דור הם יעמדו בפרץ. זאת אומרת, כל התנגדות שתהיה כלפיהם, הם יצליחו, המצוות, להכיל אותם. וכאן הרב פתח סוגריים גדולים, שלמעשה מסביר לנו את דרכה של תורת ישראל להתמודד עם זרמים תרבותיים שונים. שהדרך של תורת ישראל, חכמי ישראל, להתמודד עם זרמים תרבותיים, זה לא רק בשלילה שלהם, אלא לזהות את נקודת החיוב שקיימת בהם, שעבורם הם התפרצו, ולהסביר איך התורה מכלילה גם אותם. ראינו את זה לגבי הסוגיה של קדמות וחידוש העולם, איך הרמב״ם הסביר גם על פי בעלי הקדמות, שבעומק העניין הם כופרים בתורה, והם יוצאים נגד הרעיון של הבריאה המחודשת, שאלוהים יצר את העולם, ורואים את העולם כסוג של דטרמיניזם, איך תורת ישראל מסוגלת להכיל את הנקודה האמיתית שקיימת גם בשיטה הזו, ולהפך, זה שהם התנגדו לתורה, זה מה שגרם עכשיו לעולם התורני לחדד ולעמיק את העמדה שלו. וראינו, זה התעסקנו בשני השיעורים האחרונים, במשהו שהוא יותר רלוונטי לדורות שלנו, איך כל הנושא של האבולוציה, תורת ההתפתחות, שמבט ראשון היא נראית סותרת את התורה, ויצרה משברים גדולים בעולם האמוני, במאה ה-50 שנה האחרונות, אומר הרב, התורה הזו לא רק שהיא לא סותרת, כן, את תורת ישראל, כי דיברנו על זה הרבה שאין פה בכלל קשר, התורה ומדע זה שני מישורים מקבילים שלא אמורים להיפגש אחד עם השני, אלא שהתורת ההתפתחות בעומק העניין היא עכשיו מחדדת עוד עיקרון אמוני שהיה עד עכשיו גנוז בכוח בתורת ישראל, ובזכות ההתנגשות עם תורת ההתפתחות הוא יצא אל הפועל. וזה הרעיון שהעולם יש לו התקדמות, יש מבט אופטימי, העולם לא עובד במקום אלא הולך ומתקדם לגאולתו בכל המישורים, גם המישורים הביולוגיים, גם המישורים הפיזיקליים, בוודאי וודאי במישורים הרוחניים. עד כאן הגענו. אז אם תסתכלו בבקשה בספר בעמוד 20, כן? עמוד 20, יש לכם דפים מצולמים, מי שמסתכל בספר, דף, מי שמסתכל במחשב שגם דף מצורף. בעמוד 20 למעלה, אנחנו מסיימים שם את פרק ב', אומר הרב, וכוח גדול זה, כן, הוא בא, הוא נקרא שהוא היה לפני זה. הוא מלחמת הקיום הרוחנית, הבאה בתכונה רבה, מעוררת כוח חיים גדול ואדיר מאוד. מלחמת הקיום, אמרנו פעם האחרונה, הרב משתמש כבר, מתחיל ליישם את התיאוריה שלו, שתורת ההתפתחות היא בעצם מותאמת לעומק של תורת ישראל, ולכן הרב מתחיל להשתמש במינוחים של תורת ההתפתחות. תורת ההתפתחות זה אחד הביטויים שלה, זה מלחמת הקיום. אז הרב פה משתמש כפרפרזה. כל המאבקים הרוחניים שקורים בין תורת ישראל לשאר התרבויות, אנחנו מתקרבים לחנוכה, זה חלק מהעניין, כנגד תרבות יוון, יש פה מלחמת קיום, יש פה מלחמת עולם, איזו תרבות ישרוד. וזה שתורת ישראל כל פעם מנצחת ומצליחה לשרוד, היא נותנת לנו כוח חיים גדול ואדיר מאוד. זאת אומרת, זה עכשיו נותן זינוק מחדש לכל התורה, זה מעמיק את המושגים, מחדד את ההבנות, ועכשיו חושף כל מיני רבדים בתורה שלא היו ידועים קודם. וכוח גדול זה יגלה בנשמתנו, איך? כשנשאף לבסס את מעמדנו הרוחני, לא על ידי נטייה פרטית לאיזה שיטה מיוחדת, על ידי איזה התמכרות לאיזה אידיאלים פרטיים, אלא על ידי צירופם של כללות הכוחות של האידיאלים הבודדים, כל אחד בפני עצמו, המתקשרים יחד לאגודה שלמה, על ידי הזרחת האור ששורת נפשנו. אומר הרב, מה מחזיר אותנו לנושא שלנו? מה המטרה של המאמר הזה? המאמר הזה מטרתו להבין איזה טעם אפשר לתת למצוות, איזה עיקרון רוחני אפשר למצוא שיחרוז את כל הדורות כולם, ובכל דור ודור נוכל להסביר את המצוות על פיו, וכל פעם שנלמד את המצוות ונקיים אותם, אז נגלה בהם תחושה של שמחה, חיות, תללי אורות, כן, טל שיחדש אותנו. אומר הרב, איך הדבר הזה יתגלה? בזה שלא נתמכר לאף אידיאל פרטי. זאת אומרת, צריך להיזהר בעבודת השם, לא להתמקד באף נקודה בודדת. תמיד להבין שצריך להכליל, כן, בהקשר למה שאמרנו קודם, אדם גיבש לעצמו איזו תפיסה תורנית מסוימת, שלצורך העניין עכשיו שמה דגש, אני יודע מה, על הצד ה... אני יודע מה, נותנו לי זווית רוחנית שיכולה, שאדם יכול להתאפס עליה בתורה. שמחה, מצוין. אדם עכשיו מאוד הנושא הזה של שמחה, שלא יודע, עיסוק בנפש שלו, זה מה שמעסיק אותו. טוב, עכשיו הוא רואה את כל התורה כולה דרך הזווית הזו. זה טוב, אבל שידע שזה לא הכל. זאת אומרת, שיזהר לא עכשיו להיות צר אופקים, ועכשיו להסביר את כל התורה רק דרך הנקודה הזו. כי אתה מתמכר פה לאיזה אידיאל פרטי, שהוא חשוב. שהוא חשוב, אבל התורה היא רחבה בהרבה יותר. והאידיאל הזה של השמחה שעכשיו מאוד מעסיק אותך, יכול להיות שעכשיו בגיל 22, זה עכשיו הנקודה הכי מרכזית בחייך, אבל בגיל 55 תהיה נקודה אחרת. אולי בגיל 55 מה שהכי יעסיק אותך זה הצד הלאומי. מה קורה עם עם ישראל? ואולי בגיל 60 מה שיעסיק אותך זה הצד האוניברסלי. בסדר, מה קורה עם העולם כולו? ואולי יעסק אותך דווקא בגיל 58, לא השמחה, אלא ייסורים והכאב. זה יהיה החוויה המעצבת של האישיות שלך בגיל 58. אז מה תעשה אז עם התורה? את אדם צריך בד בבד, ככל שהוא לומד תורה והוא מבין דברים, מצד אחד כל מה שהוא לומד, להיות בו כולו ולהתמקד בו ולהתרכז, אבל יחד עם זה תמיד להיות פתוח שיש עוד רבדים. כמו שראינו גם ש... התורה היא מתמודדת עם כל מיני זרמים תרבותיים, עם כל מיני כוחות שמתנגדים לה, וכל פעם מצליחים להכיל גם את הנקודה המתנגדת. ככה גם אדם אמור להיות ביחס נפשי מול התורה. לא התקבעות בכוח חיים פרטי זה או אחר, אלא תמיד להיות פתוח לעוד ועוד הכללה. זה קשור אגב גם להרבה יחס נפשי, שאדם גם מתייחס לשיטות שונות ביהדות. או לרבנים אחרים מזה שהוא מכיר. יש נטייה טבעית שאדם עכשיו מתחבר למשהו, אז הוא עכשיו, מה שנקרא, נמצא באורות, ומבחינתו זה האמת המוחלטת, השלמה, וכל מי שמעז לחלוק על זה הוא פושע, כופר, מנובל וכולי. יש בזה משהו אמיתי. כי זאת אומרת, אדם מרגיש עכשיו שזה הנקודה המרכזית של אישיותו. אבל שאמרנו, תבין, שיש גם עוד זוויות, אם זה בתוך תורה כמובן, יש איזה גבולות, זה לא הפקר. על היכולת הזו להישאר תמיד למימד של פתיחות, למימדים נוספים, זה הנקודה שאומר הרב. כן.
מה זה עשה לשמחה?
בהתחלה. זה לחרב, זה שלב ראשון. כלומר, שהאדם מתחיל את תחילת דרכו בעבודת השם. אין לו כלים עכשיו לבדוק שום דבר. בסדר, הוא בא. מה זה עושה לחרב? איך אדם עושה לעצמו רב בתחילת הדרך? אז אני מה אומר? הוא כל הזמן נשאר עם רב, אבל הרב בשלב ראשון נבחר על ידי זה שהנפש שלי, כמו שאמרת, מתאימה לו. זה יכול להיות מאלף אחד סיבות, לפעמים זה אפילו מצבים מאוד טכניים. הרב הזה הכי נגיש, לא הכרתי רב אחר. בכנסת, ליד הבית שלי, זה הרב שלימד, והוא דיבר, ווואלה, שהוא דיבר, מצא חן בעיני. בסדר? אתה עכשיו, אתה לומד איתו, אתה מתקדם איתו, אתה שמח בו, מצוין. אבל, אולי עוד חצי שנה תשמע רב אחר. שהרב הזה ייתן לך זוויות שהרב הקודם לא היה יכול לתת. אז מה אתה עושה אז? אתה יכול להחליף רב. יש מושג כזה. עברתי לרב אחר, מותר. עד גיל מסוים זה הרב שפרנס אותי מבחינה רוחנית, ומהגיל הזה הרב הזה מפרנס אותי מבחינה רוחנית. לפעמים זה גם יכול להיות מעורבב. ולא יודע, בנושא ההלכה יש לי רב מסוים, בנושא האמונה יש לי רב אחר. יש כמובן צריך להיות שהם מכנה משותף ביניהם, זה גבולות גזרה משותפים, אבל בגדול כן. כן, זה מבלבל את האדם. אבל מה לעשות? הלאה זה, האדם לא יכול להיות עכשיו להתקבע ולהיות צער אופקים כנגד כל מה שקיים מחוץ לעולם, מחוץ לכזית מוח אשר בקודקודו, כמו שאומר הרב קוק. זה לא עובד כך. יש מרחבים של... וכמו שאמרתי, לי יש בגיל מסוים, יש לי זווית מסוימת של הבנה בתורה. זה ההבנה שלי בתורה. מה, אז אסור לי עכשיו להתפתח להבנות אחרות בגיל יותר מבוגר, כי זה יסתור עכשיו את מה שהייתי עד עכשיו. האדם כל הזמן הוא בהתקדמות, ובכל שלב הוא עובד השם. יש קו, כל הזמן אתה הולך לתורה על משה מסיני, יש כללים, זה לא מה שאמרנו הפקר. אבל בתוך הקו הארוך הזה, יש לך חבל שאתה מטפס איתו. והמצבך בתחילת החבל, זה לא הוא מצבך באמצע החבל. לכן אומר הרב, צירוף זה, כן, של כל הכוחות יחד, לא של התקבעו דווקא באיזה נקודה אחת, מופיע הוא את האור החדש בתכלית גבוהו במעלות החיים, וההפריה הנצחית שבסגולת הצירופים המתמידים, זאת אומרת, זה שכל הזמן יש הפריה, זה שאנחנו מתקדמים בתורת ישראל כל הזמן, ורואים שהיא מתמודדת כל הזמן עם דעות שונות, וזה שאדם ברמה הפרטית, כל הזמן בחייו עובר חיכוכים עם... זרמים אחרים, עם כיוונים, עם כוחות, עם משברים, והוא כל הזמן מתקדם, נותנת לנו ערובה נאמנה, שגם לימים יבוא, כשזמירות חדשות ישמעו, והתביעות השכליות והתרבותיות ייקחו להם סגנון חדש, גם אז יהיה לנו מקור חיים פתוח לרווחה, לחולל גדולות וחדשות ביד התבונה הברורה, מחברת יחד את המון אורותיה, ומוצאת בקרבם את ההולדת הרוחנית הרעננה תמיד. מילים אחרות אומר הרב, כאשר אדם מסתכל אחורה, והוא רואה שתורת ישראל כבר 3,000-4,000 שנה מנצחת, כאילו, מה זה מנצחת? היא מתמודדת עם אין סוף משברים, רעיונות, וכל פעם היא רק יוצאת יותר מחוזקת. זה נותן לאדם את התקווה שגם לעתיד, שזמירות חדשות יגיעו, שיגיעו תופעות חדשות וטרנדים אחרים וכולי, גם אז, אומר הרב, תמיד יהיה, כן, תמיד יהיה לנו מקור חיים פתוח לרווחה. תמיד התורה היא תיתן מענה למה שילך ויתחדש, ואיתה תמיד יהיה אפשר להתקדם. בסדר? זה הציר היציב שבחיים. זה הרעיון. טוב, זה היה למעשה פרק ב'. פרק ב', כמו שאמרנו, הרב נתנו עוד, היא קידם אותנו לקראת שיטתו בטעמי המצוות. אנחנו מחפשים טעמים למצוות, אמרנו א', שיהיו נצחים, שיחזיקו מעמד בכל הדורות, ב' שיצליחו להתמודד עם כל רוחות התרבות. עכשיו פרק ג' זה ההקדמה האחרונה לפני העיקר, שזה פרק ד', ששם הרב נותן לנו את עיקר משנתו. פרק ג' הרב נותן לנו עוד הקדמה. מה אנחנו מחפשים בטעמי המצוות? שימו לב, זה פרק התקשה, אבל פרק קצת דורש מחשבה פילוסופית. אני מקווה שנחזיק מעמד. זה מעניין, כן, זה מעניין. אומר, לכאורה, היה ראוי להיות המוסר המוחלט, העמוד היותר עיקרי לעמדת אידיאלים נצחיים, שבהם נמצא אחר כך תעופת החיים המוחלטים. ולכשנמצאהו, את אותו מוסר מוחלט, מיושב במגמות המצוות, בהרחבה, בכלל ובפרט, כבר היה עלינו למצוא את אותו הטל של תחייה שאנו מבקשים. אבל, אומר הרב, עלינו לשכוח שאין להישען על יסוד אשר כבר הונף עליו הגרזן לאורסו, טרם יהיה מבוצר לנו כל צורכו במובן הנצחיות שיש לנו רשות לבטאה. טוב. הרב נותן לנו פה קריאת כיוון. אנחנו, מה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים טעם למצוות, זה הסבר הגיוני למצוות, שייתן לנו להם תמיד איזו תחושה שנבין למה אנחנו עושים את המצוות, וכמו שאמרנו, זה משהו שיהיה תמיד ירזיק. גם בעבר, גם בהווה, גם בעתיד, גם שהגיעו זמירות חדשות, תמיד יהיה לנו, כן, המצוות הן באות בשביל זה. בואו נחשוב, אומר הרב, במחשבה מה שנקרא common sense, מחשבה ישרה, איזה יסוד ערכי הוא הכי יציב בתולדות האנושות? חשבתם על זה פעם? באמצע הלילה לא התריד אתכם השאלה הזו. איזה יסוד ערכי חוזר כל דור ודור, מה זה נחשב להיות טוב? מה זה נחשב להיות אידיאליסט? מוסרי, יפה. מוסרי. מה זה מוסרי? תני לי הגדרה. איך אדם לפני 500 שנה המגדיר להיות מוסרי? יפה, יפה מאוד. הבנה פשוטה, תהיה איתה שואל בכל דור ודור, מה זה נקרא, מה זה נקרא להיות אידיאליסט? מה זה נקרא להיות ערכי? הוא אומר, להיות מוסרי, יפה. מה זה נקרא להיות מוסרי? תשובה, לתת לאחרים. לא רק להצטמצם באגואיסטיות הפרטית, אלא להתרחב על מוסר חברתי, ולא רק מוסר חברתי, הרב קורא לזה מוסר מוחלט. זאת אומרת, לא רק להטיב לחברה, לבני אדם, גם להטיב לבעלי חיים, להטיב לצמחים. זה ההגדרה לכאורה האנושית, האוניברסלית, שגם משותפת ליוונים לפני 3,000 שנה, וגם לכאורה לתרבות החילונית המודרנית היום. שם אדם, הוא בן אדם טוב. מה זה בן אדם טוב נקרא היום? הוא עוזר לאנשים. לאנשים, אכפת לו מאחרים. הוא מתרחב מעבר לאגוצנטריות שלו. אומר הרב, לכאורה, אם אנחנו מחפשים, אמרנו, איזה עיקרון, שיחרוז את העולם הערכי בדורי דורות, היה ראוי להיות המוסר המוחלט, מוסר המוחלט כמו שאמרנו, הרצון להטיב לכולם, באופן טוטלי, כן, זה נקרא מוסר מוחלט, להטיב לכל הבריאה, שבעלי החיים יהיו בסדר, ושהדומם יהיה בסדר, ושכל ההוויה כולה, זה לכאורה אמור להיות העמוד היותר עיקרי, להעמדת אידיאלים נצחים, אם אתה רוצה למצוא איזה ערך יציב לאורך כל הדורות, זה שם. שבהם נמצא אחר כך תעופת החיים המוחלטים, כן? שם נוכל למצוא חיים מוחלטים, חיים נצחיים, ולכשנמצאו את הרעיון הזה של המוסר המוחלט, מיושב במגמות המצוות, בהרחבה, בכלל ובפרט, כבר היה עלינו למצוא את אותו טל של תחייה שאנו מבקשים. בואו ניקח את העיקרון הזה של מוסר מוחלט, ונלביש אותו למצוות. בואו נסביר את כל המצוות על פי העיקרון הזה. למה לתת צדקה? ברור, נכון, זה פשוט, לא? לתת לאחרים. למה כליים, צריכה לא כליים, למה לתת פאה, לקט, שכחה? גם ברור, יפה. מה נעשה עם מצוות אחרות? בוא נסביר אותם גם על פי המוסר המוחלט, למשל. למה אוכלים מצה? תשובה, אוכלים מצה... כי זה חלק מהסכמת יציאת מצרים. ומה יציאת מצרים מזכירה לנו? יציאת מצרים מזכירה לנו שצריך לצאת מעבדות. ובעצם המטרה שלנו, עכשיו נסגור את הדלת, המטרה שלנו היא להוציא את כל העולם לחירות. כן, זה המטרה של עם ישראל. כמובן דברים נכונים, אבל כאילו למקד את כל המצוות סביב זה. כל הנושא של יציאת מצרים היה כדי שלא יהיה עבדים בעולם, כדי שלא יהיה סבל בעולם. בסדר? וכולם יהיו בני חורים וחופשיים וכולי. למה מניחים תפילין? מניחים תפילין כי תפילין על היד ותפילין על הראש באים להזכיר לך שאתה צריך לפעול לטובה גם באופן מעשי וגם באופן מחשבתי. אני סתם זורק, כן? זה לא כדור בשום מקום מה שאני אומר. רק כדוגמה. מה עוד? נתנו לי עוד מצווה שננסה להסביר אותה על פי המוסר המוחלט. בשר וחלב. אתה דווקא, אתה יכול, על פי העיקרון של הרב קוק. בשר זה לגזול חיים של בעל חי, חלב זה לגזול לו את הרכוש, לא להרבב את זה ביחד, כי מטרת תורת ישראל להגיע למצב שנתיב לעולם כולו, גם לבעלי חיים וכו'. זה פשוט, עזוב, זה... עזוב, זה... פינץ, בואו נלך על דברים יותר מסובכים. אה? פרה אדומה. פרה אדומה באה לתת אדם שהוא מת, כן, אני סתם זורק פה עכשיו, כן? אדם שהוא נטמע בתומת מת, הוא עצוב. הוא עצוב, הוא לא יכול... הוא לא יכול... לתת לאחרים, כי הוא מכונס בעצמו, והוא... אז זהו, אז בזה שאתה עורק פרה אדומה, זה גורם לו עושר, אני יודע. וזורקים עליו אפר, ואז הוא מרגיש טוב, הוא יכול עכשיו לצאת אל החיים, ולהטיב לבני אדם, ולגדל עגלים, שיהיו עוד פרות אדומות, שיוכל לשרוף, לא יודע. אפשר לזרום עם זה כמה שאפשר. באמת, אני כמובן מכחיך פה את הדברים, אבל אתם מבינים את הרעיון, זאת אומרת, בוא ניקח, כמו שאמרנו, זה עיקרון רוחני ערכי, שהוא תמיד מדבר לאנשים, בכל דור, ובוא נלביש את המצוות עליו, וככה כל דור אנשים ירגישו חיבור אל המצוות. בסדר? תפילת ידיים, אתם מעמדים אותי פה במבחנים לא פשוטים, מבחינת הלהטוטים האינטלקטואליים שלי. אז אני לא מאפשר כי שככה זורקים לו והוא זה, אני צריך קצת מחשבה. אבל נלך לנטילת ידיים. נטילת ידיים זה שהאדם הוא אוכל ישר בלי ליטול, אז הוא כן, הוא בידיים מלוכלכות, ידיים מסואבות, כן? וזה לא מאפשר לו, לא יודע, נתקעתי פה. צריך לחשוב איך זה מפריע למוסר להשפיע בעולם. יודע מה? ואז הוא, מה זה, מה יהיה, מה? לא יהיה לו חבר. אז הוא מגיל אנשים. לא, בסדר. מה זה תאורה? כאילו, ולמה חשוב נקייה? אם המטרה שלנו זה המוסר. ומה, זאת אומרת, בזה שהידיים מלוכלכות, אז בזה אתה הורס את האוכל, אז אתה... בסדר. טוב, אז הנה, אתם רואים, אפשר... מה זה? כן, אבל אתם רואים לבד שיש פה משהו מאולץ, מה שאנחנו עושים. זאת אומרת, אנחנו בעצם, מה שנקרא, שמים את החץ, ואז מסמנים את המטרה. שימו לב שהיום, אני עוד פעם, עשיתי את זה בצחוק, שימו לב שהיום שהרבה אנשים שככה חיים, הם מנסים כאילו לזהות מה הטרנד התרבותי. היום למשל, הקטע של מוסר חברתי. זה עכשיו, כל מי שרוצה להיות נאור, אז הוא מוסר חברתי. אז בפטיש 5 מכניסים כל מצווה לדבר הזה. כן, או מנסים להדגיש מאוד את המצוות שהם מוסר חברתי. ומצוות שהם לא, אז מנסים ככה שאף אחד לא ידע עליהם, או להחליק אותם, או... יש, היה דורות, למשל, שמאוד היו לחוצים על המוסר האוניברסלי. כן, דיברנו שם במערב גרמניה, ברלין. אז הם נורא התלהבו ממצוות כמו שמיטה ויובל. איזה יופי, זה עם ישראל הנחיל האנושות, את השביטה, את הזה. אבל שהם הגיעו למצווה כמו מחיית המלאק, ככה לא ידעו בדיוק מה לעשות עם זה. אז הם סבירו, זה הפעם, זה לא רלוונטי. אבל כתוב בקידוש, אתה בחרתנו מכל העמים, אז שינו. אתה בחרתנו ככל העמים. יש כזה שינוי, זה בסידור רפורמי, יש דבר כזה. אתה בחרתנו ככל העמים. אז שוב, אדם קובע לעצמו איזשהו אידיאל, ועל פי זה מנסה ליישר את כל התורה כולה, בסדר? ועכשיו הוא מסתבך שזה לא קיים. אז אומר, שוב, אנחנו מנסים לחפש איזה אידיאל ירזיק. אז אמרנו מוסר. מהרב, בוא ננסה להעמיד את כל התורה כולה על המוסר המוחלט. להיות מוסרי, להיות טוב. תרשבו איך זה יכול להיות היום, יכול להתאפס. תוכלו לעמוד מול אנשים חילונים ולהגיד, מה השם אלוהיך דורש מאיתך? כי אם עשו צדקה והצנה לכת, זה הכל מוסר כזה יפה, להיות אנשים טובים, זה מטרת כל התורה כולה בעצם. כל התרי"ג מצוות נועדו כדי שנוכל לשבת ביחד ויחד לשיר ויחד לנהל חברה דמוקרטית תקינה. זה סטארט-אפ. אפשר עם זה להגיע לראשות הממשלה. אתה יכול להפוך את תורת ישראל לבונטון של התרבות. אבל אומר הרב, מצטער להרוס את החגיגה. זה לא, זה לא, אי אפשר להעמיד את כל התורה כולה על המוסר המוחלט. כן.
המוסר המוחלט זה לא בעצם המוסר האלוהי, שזה לא בעצם...
לא, לא, אתה צודק. זה אנחנו נראה בפרק הבא, שזה קשור קצת למה שאתה אומר. פה הרב מתכוון מוסר מוחלט במשמעות שאנחנו מבינים מוסר. כלומר, פה שבנו. מוסר, בעקרון ההגדרה של מוסר, מסביר המהר"ל, זה מגיע מהמילה מוסרות. ואני רואה פה מישהו שלח פה, וואי. לא, הוא שולח מה הטעם של נטילת ידיים. מי ששלח, אתה לא תבין, אני יודע מה הטעם של נטילת ידיים. הוא אומר פה שזה דרך הכהנים והטומאה. זה נכון, אנחנו מנסים להסביר, כאילו זה המוסר המוחלט, אז למצוא טעם אחר. הוא חשב שאנחנו פה שואלים מה הטעם של נטילת ידיים. אז יש פה הסברים, אתם יודעים מה הטעם של נטילת ידיים? אז הוא כותב, שהכהנים יתרגלו ליטול ידיהם לפני אכילת התרומה, תקנו משכן ישראל יתקלו ידיהם לפני הסעודה, וכך, אבל לידי כך מנהג הנטילה ישתרש בקרב הכהנים אוכלי התרומה, ואף שכיום בית המקדש חרב, וכבר דורות על גבי דורות אין הכהנים אוכלים תרומות מפני התרומה, שאנחנו נספיק לכתוב את זה. מכל מקום, תקנת הנטילה לא בטלה, שמראה יבנה בית המקדש, ואין להיות מוכנים ורגילים מנהגי ההתרה, והטעם השני, מפני שידיים עסקניות, ואותם כך הם נוגעות מקומות שיש בהם זיהום, מקומות מטונפים, ונראו לכל ידיים מזוהמות, ולשמור על טהרת וקדושת האכילה, תקנו חכמים נטילת ידיים לפני הסעודה, ואף, הוא הביא את זה מהאתר הרב אליעזר מלמד, אתר ישיין. עשה תק הדבק. עושה צחוק. טוב, חמוד, אהבת. בסדר, אז הוא שלח לו פה את הטעמי של נטילת ידיים, אז שוב, למי שלא הבין, אני רואה שדברים לא הובנו, לא הייתה, יש טעמי נטילת ידיים, ניסינו כאילו לעשות פה איזשהו משחק סימולציה, אם נגיד שהטעם הוא משום מוסר מוחלט, איך נסביר נטילת ידיים? אוקיי, אבל תודה. המהר"ל אומר שהמילה מוסר מגיעה מלשון המילה מוסרות. כן, פעם, או היום גם יש מקומות שחורשים, כן, שחורשים עם בעלי חיים, אז היו שמים להם שני מוטות, שהיו ככה מכווינים את הבהמה לתוך החריש. זה נקרא מוסרות, מוסרות הבהמה. אז מוסר זה כאילו בא להכווין את הבן אדם להתנהגות מוסרית בתוך העולם הזה. מה זה התנהגות מוסרית בתוך העולם הזה? שוב, זה תהיה כמה שיותר כללי. תפסיק להתעסק אך ורק בעולם הפרטי שלך, ותתרחב לכך שיש עוד אנשים, יש עוד יצורים, תתנהג אליהם כמו צריך. לא, הקשר, אני אומר, המילה מוסר, מה זה הגדרה של המילה מוסר? המילה מוסר זה לקחת אידיאלים גדולים ולהוריד אותם אל העולם המעשי. זה הרבה, כמו שהמוסרות מכווינים את הפרה ישר לתלם, ככה גם המוסר בא לקחת הרעיונות הגדולים ולהכווין אותם לתוך העולם הזה. שוב, איזה רעיון גדול אפשר, אנחנו אומרים, שאמרנו, כל האנושות כולה מסכימה איתו למהלך דורות, שהוא הדבר להיות טוב. מה הגדרה להיות טוב? תשובה. תיתן משהו לאחרים. לא יודע, תקרא הגדרה אחרת לטוב, בהגדרה מקובלת. אומר הרב קוק, מי שמנסה להעמיד את כל התורה כולה על הצד של המוסר, עוד פעם, הרצון, להיטיב לכלל, להיטיב למציאות, הוא ייתקל בבעיה. למה? אבל אין לנו לשכוח, אומר הרב, שאין להישען על יסוד אשר כבר הונף עליו הגרזן לאורסו, טרם יהיה מבוצר לנו כל צורכו במובן הנצחיות שיש לנו רשות לבטר. אומר הרב, אל תתלהב יותר מדי מאיזשהו עיקרון שכבר הונף עליו הגרזן לאורסו. זאת אומרת, יש כבר כאלה שמערערים על המוסר. המוסר שהיה נראה לנו איזה עיקרון ערכי, יציב, גם עליו יש כאלה שכבר לא מסכימים. עכשיו הרב חושף אותנו לעולמם של הלא מוסרים. יש עוד משהו? כן. מוסר מוחלט, הרצון להיטיב לכולם. מוחלט, לא להצטמצם משום דבר, להיטיב לכל המציאות. להיטיב לבני אדם, להיטיב לבעלי חיים, להיטיב לדומם, להיטיב לכל. זה רק הבעיה היחידה, יש עוד הרבה בעיות שם. גם זה, נכון. לא אמרנו זה אמת, רק אמרנו איך אנשים בדרך כלל מבינים. תלכי עכשיו על עם ברחוב, תשאלי אותו, מה זה נקרא להיות בן אדם טוב? לא, הוא מביא את זה כאב האמינה, הוא אומר לכאורה. הכל פה לא כהרב מגיע מסקנה שזה לא. הרב מנסה כאילו ללכת בכיוון, מנסה ללכת מה שנקרא מלמטה למעלה. אנחנו מעמידים פה מטרה. אנחנו רוצים למצוא במאמר הזה איזושהי נקודה נצחית בנפש האנושית. בסדר? ועליה להסביר את המצוות. איזה נקודה נצחית ערכית יש בנפש האנושית? עכשיו אמרתי, יש לי עכשיו בן אדם, יש לי בן אדם לפני 1,000 שנה, לפני 1,500 שנה, מה זה נקרא להיות בן אדם ערכי? מה זה נקרא להיות בן אדם טוב? התשובה הפשוטה, תוריך, להיות בן אדם טוב, זה לעשות טוב לאחרים. להיות בן אדם רע, זה אחד שהוא אגואיסט, מרוכז רק בעצמו. להיות בן אדם טוב, זה מישהו שמתרחב עליו. אומר הרב, זה נכון, אבל אז נקרא לא מספיק נכון. כי כבר אפשר לשאול גם על השאלה, גם על הנקודה הזו, האם זה נכון להיות טוב לאחרים. אומר הרב, שאתם שומעים. המדע, המדע הכוונה היא החשיבה הביקורתית, הוא מתקומם אתה גם על המוסר ידידו מנוער. אמנם, לא תהיה תפארתו על דרכו זו. הוא אמנם יחליף את המטבע מצד אל צד, אבל לעולם יישאר בתכונתו העצמית. הוא מתקומם, המדע, על המוסר החברותי בשם התביעה הפרטית, שהיא גם כן תביעה מוסרית. אולם סוף סוף איננו צריכים להגיע עד עומק החיזיון במקורו הפסיכי. מקורו הפסיכי, גם לא מקורו הנפשי, כן, לא פסיכי כמו שקובל היום. בואו נבין את המילים. אומר הרב, המדע הוא ידידו של המוסר. בדרך כלל מקובל שככל שאדם יש לו יותר ידע, ככל שאדם יש לו יותר השכלה, הוא גם אמור להיות יותר מוסרי. זה גם בדרך כלל אפשר להבין לפי מה שמענו. כי אם מוסר הגדרנו, מוסר הכוונה היא להיות טוב לאחרים. מתי אדם מתחיל לחשוב על אחרים? שהוא נפתח לזה שיש עוד עולמות. שאדם מצומצם, אין לו השכלה, שהוא עסוק אך ורק בחוויות הקיומיות שלו, אז הוא בדרך כלל לא יכול לפתח רגישות כלפי אחרים. כאשר אדם מרחיב השכלתו, יש לו רוחב אופקים, הוא עכשיו נחשף לעולמות חדשים, הרבה פעמים יחד עם זה הוא גם הופך להיות יותר מוסרי. זה היה התפיסה ההומניסטית, מה שנקרא, התפיסה ההומניסטית שדיברה שצריך להרחיב את ההשכלה, כדי זה שאנשים יהיו בהשכלה, אז הם גם ככה יותר יקשרו קשרים עם אנשים אחרים וכו'. טוב, אומר הרב, אבל למרות שהם כביכול ידידים מנוער, המדע והמוסר, קורה פה בשנים האחרונות, אומר הרב, משהו מעניין. המדע מתקומם על המוסר ידידו מנוער. במהלך כל הדורות כולם, היו תמיד אנשים יצרים, אנשים שהעדיפו את טובתם האישית על פני טובת האחרים. זה שאדם מעדיף את הנהנתנות שלו ואת הצדדים הנמוכים שלו על גבי הרצון להטיב לאחרים, זה לא חדש. מה שהתחדש בדורות האחרונים, זה גם, האמת שזה לא התחדש לגמרי, זה גם היה בדורות קודמים, אבל אולי קיבל ביסוס שככל שהאנושות הולכת ומתקדמת, ככל שהמדע, ככל שהשכל הביקורתי הולך ומתפתח, יש פתאום תפיסות עולם פילוסופיות שבאות בשם השכל, ובשם השכל הן מערערות על המוסר. ישנן תפיסות פילוסופיות שאומרות שבעצם מה זה להיות מוסרי? זה לדאוג רק לעצמך. הרב לא מזכיר פה דברים ספציפיים. יכול להיות שהוא מתכוון לשיטה פילוסופית שהייתה בזמנו קצת פופולרית, הרב אולי הכיר אותה או לא הכיר, יש איזה ויכוחים בדיוק, של פרידריך ניטשה. פרידריך ניטשה זה היה פילוסוף גרמני, הזכרנו אותו פה ושם בשיעורים אחרים, אבל אצלו צריך ללמוד פעם את מי זה היה האיש. הרב קורא לו בשמונה קבצים, קורא לו בלעם המודרני. זאת אומרת, הוא סוג של בלעם חדש. זה אדם עם עין רע, זה פילוסוף, הספרים שלו הם ספרים מדהימים ברשעותם. זאת אומרת, זה האדם שעם כושר ביטוי מדהים ויכולת ביקורת, הוא יודע לזהות את כל החולשות במין האנושי, והוא כולו פסימי, שהעולם כולו הוא רע, ובסוף גם סיים את חייו בבית משוגעים. זאת אומרת, הוא איבד את היכולת לחיות פה בעולם הזה. היה גרמני, הם קרובים לפולנים. אז הסבל בחיים זה משהו מובנה שם, בכל האזור. אז את מסבך אותי, אמא שלי רואה את השיעור הזה, והיא באה מפולניה, אמא, צחקתי, אתה יודע? לא, באמת, התכוונתי פולנים אחרים, לא אנחנו. בכל מקרה, אתה תראה שאני אקבל טלפון בסוף השיעור הזה, בגלל. בכל מקרה, אז פרידריך ניטשה, הוא גיבש תפיסת עולם פילוסופית שלמה, שלהיות רחמן, להיות טוב לאחרים, זה חולשה. אגב, הנאצים מאוד אהבו אותו. הם חלק גדול מדיון, הנאצים הייתה בנויה על ניטשה. הוא אומר, מי שהוא רחמן, הוא אדם חלש. מה אתה? להפך, האדם החזק, זה האדם שאכפת לו רק מעצמו. הוא אנוכי, והוא גאה בזה שהוא אנוכי. לנו זה נשמע, כאילו, מה? אבל יש כזה אנשים שאומרים, הדבר הכי חשוב בחיים זה לדאוג לעצמי. לדאוג לעצמי. לכם עוד דוגמה אולי, התפיסות האלה למשל, הן שורשם בתפיסות קפיטליסטיות. נגיד, התפיסה הקפיטליסטית ועומקה מול הסוציאליזם, זה פחות או יותר הרעיון. סוציאליזם מדבר על זה שבן אדם צריך לדאוג לכלל, כן? הם הולכים, זה כמובן לקיצוניות, שבן אדם אין לו רכוש פרטי, לא ניכנס לכשלים. אבל תפיסה הקפיטליסטית בנויה הפוך. בן אדם צריך לדאוג לעצמו. הפרט עומד במרכז, לא הכלל. בסדר? אם ניקח איזה עוד שם, אם רוצים לראות את זה באנשים ספציפיים שדיברו על זה באופן פורש, ניטשה, זה היה, זה פילוסוף לפני 150 שנה, היה, במאה הקודמת, הייתה סופרת אמריקאית, יהודית אמריקאית, בשם איין רנד. זה היה שמה. וכן, במקור השם שלה זה אסתר רוזנבאום. בסדר, היא החליפה לאיין רנד. שהיא ברחה, המשפחה שלה הייתה ברוסיה בזמן המהפכה הקומוניסטית, והם ברחו לארצות הברית, והיה לה שנאה אדירה כלפי הקומוניזם, והיא כתבה ספרים כמעיין המתגבר, מרד הנפילים, כל מיני ספרים שהיו מאוד מאוד פופולריים, עד היום אגב, קוראים אותם, אבל לפני 50 שנה הם היו התנך של התרבות המערבית בארצות הברית, וכל הספרים שלה מדברים על הנקודה הזו, באמת. היא אומרת, מי זה הגיבור? הגיבור זה האיש המוכשר, האיש שמצליח, כן, המצליחן, זה הווינר, שמשם הדברים הפכו, וכל החלשים, הם הטפילים, הם אלה שמנסים כאילו למשוך את האדם הגדול למטה, הוא צריך להתעלם מהם, צריך להצנער מכל החלשים האלה שרוצים את הכסף שלו ורוצים את הכישרונות שלו, והוא צריך בגאונות שלו לפרוץ קדימה. בסדר, זה ספר שלה שהכי היה מפורסם, נקרא מרד הנפילים, היא מתארת כאילו איזה חזון עתידי שכל האנשים המוכשרים עוזבים את החברה. כל הגאונים וזה, הם פורשים להם לאיזה עמק בודד ומשאירים את כל המון הרחב להסתדר בעצמו וכל המדינה קורסת. בסדר, זה רעיון. יש שם, תכף נראה, הרבה אמת בדברים האלה, אבל יש כזו גישה. זאת אומרת, אומר הרב, אם אתה עכשיו מנסה לו ולהגיד שיש איזה ערך אחד מוחלט שאי אפשר לערער עליו, והוא תמיד יהיה לאורך כל הדורות, וזה להיות מוסרי וחברתי, הרב, זה לא נכון. עובדה היא שגם על הערך הזה יש כבר התקוממות. אפילו הערך הזה הוא כבר לא מוחלט. במילא אם אתה תתחיל לבנות את כל המצוות סביב הנקודה הזו, אתה באיזה שלב אתה טיפול. כי זה לא נכון. מבינים את הרעיון? בואו נראה את הדברים בפנים. המדע הוא מתקומם עתה על המוסר ידידו מנוער. כן? המדע עכשיו, החשייה ביקורתית, הוא מתקומם על המוסר. הוא אומר שגם המוסר זה לא ערך נכון. צריך להיות לא מוסרי. לא? אמנם בהערת סוגריים אומר הרב, אמנם לא תהיה תפארתו על דרכו זה. זאת אומרת, המדע הוא רק משחק אותה שהוא יוצא נגד המוסר. למה? הוא אמנם יחליף את המטבע מצד אל צד, אבל לעולם יישאר בתכונתו העצמית. למה? כי הוא מתקומם על המוסר החברתי בשם התביעה הפרטית, שהיא גם כן תביעה מוסרית. מדבר פה בערת סוגריים, זה עקיצה. שוב, היום אנחנו פחות מוטרדים מהשאלות האלה, אז אנחנו לא מתעסקים איתם. מזמן של רב קוק, זה היו שאלות פילוסופיות כבדות משקל שהתעסקו איתם. אומר הרב, אתה, המדע, כן, החשיבה הביקורתית, למה אתה יוצא נגד המוסר, כן? אתה אומר, זה לא. לא צריך להיות מוסרי, לא צריך לדאוג לאחרים. אדם צריך לדאוג לעצמו. אבל בשם מה אתה אומר את זה? בשם המוסר. מה פרידריך ניטשה בא ואומר? זה מוסרי להיות לא מוסרי. זאת אומרת, אתה יוצא נגד העזרה לאחרים. למה? כי אתה אומר שמה הדבר הכי מוסרי? לדאוג לעצמי. זאת אומרת, בסופו של דבר, אדם לא יכול להשתחרר מהתביעה המוסרית שמקננת בנשמתו. האדם הוא צלם אלוהים, אתם מבינים? אדם, אפשר לבוא ולהגיד, אם זה לא היה רב קוק, איזה סתם פילוסוף חילוני, היה אומר, כן, כל אלה שלא אכפת להם אחרים, הם פשוט אנשים רעים. מה ששולט בהם זה הצדים היצרים, הצדים הרעים. הרב הוא יוצא מתוך נקודת הנחה, לפי תורת ישראל, שאדם נברא בצלם, אדם הוא צלם אלוהים, ואלוהים עשה את האדם ישר. האדם בעומק שורשו הוא טוב. אם האדם הוא טוב, אז גם שהוא אומר דברים רעים, הוא יגיד אותם בשם הטוב. בסדר? למרות שהוא עובד על עצמו, זה שני, אבל גם היום אתם תלכו לבן אדם שהוא אגואיסט, שהוא, לא יודע, אדם מנובל, לא אכפת לו מאחרים, רומס אחרים וזה וזה, שתדחוק אותו לפינה, תמיד יהיה לו אידיאולוגיה מוסרית, למה הוא מתנהג כך. מה זאת אומרת? אני למה אני דופק את כולם? כן, כי כולם דפקו אותי. וזה ככה זה. מה שחשוב, וזה צודק, כן? וזה צודק שזה אני אעשה להם ככה. למה אתה להכניס את המילה צודק? להגיד סתם, אני רע. אנשים בדרך כלל לא מגיעים לפינה הזו. הם לא אוהבים להגיד שהם רעים. הם רוצים להגיד שהם טובים. זאת אומרת, בסופו של דבר, הכל מסתובב סביב המוסר. אבל עדיין, אומר הרב, זה שהאדם יכול להתת בשכלו, ללהתת בשכלו ולהגיד שזה מוסרי, לא להיות מוסרי, שהדבר הכי טוב בעולם זה לא לדאוג לאחרים, זה כבר מראה שהעיקרון הזה של מוסריות ודאגה לאחרים, זה עיקרון שאי אפשר לבנות עליו את הבניין. בסדר? מובן? כולם רוצים להיות טובים, רק שחלק מהאנשים מסבירים שלהיות טובים זה להיות טוב רק לעצמי ולא לאחרים. ממילא, אם עכשיו רוצים להגיד שהעיקרון של תורת ישראל זה להיות טוב לאחרים, זה משהו שאי אפשר להגיד אותו, כי זה עיקרון שגם עליו אפשר לריב. ואנחנו רוצים משהו שאי אפשר לריב עליו. משהו שישאר יצרי. כן. לא. הרשום מדבר על הטוב להיטיב, הוא מבין למה שהרב מדבר פרק ד', משהו אחר, של הטבה, משמעות של הכללה של המציאות כולה, לא רק במציאות של דאגה לאחרים, זה משהו אחר. זה לא נכנס למושגים האלה. לכן אומר הרב, המדע הוא מתקיים עתה על מוסר דידו מנוער, אמנם לא תהיה תפארתו על דרכו זו, הוא אמנם החליף את המטבע מצד לצער, ואדם יסביר, לא אכפת לי מאחרים, אכפת לי מעצמי וזה, בסדר. לעולם יישאר בתכונתו העצמית, בסופו של דבר האדם להיות מוסרי. מה, לא אכפת לי שכל העולם הזה יישרף, העיקר שלי ולמשפחה שלי יהיה אוכל. טוב, זה משפט מאוד אגואיסטי, אבל בעומק העניין, אתה גם אומר בשם איזה עיקרון מוסרי, שהמשפחה שלי זה הערך הכי חשוב בעולם. אתה גם בסופו של דבר מגיע לאיזה ערך. אין, אתה לא נשאר, גם בנאצים יסבירו לך שזה מוסרי להשמיד את היהודים. מוסרי להרוג עמים אחרים. כי זה מה שיביא את הטוב לעולם. בסוף כולם חייבים לעמוד עם איזה שלט של אני ערכי. אומר הרב, הוא מתקומם על המוסר החברתי. המדע אומר, אין, זה לא בסדר, זה לא מוסרי לדאוג לאחרים. אבל בשם מה הוא אומר את זה? בשם התביעה הפרטית. בגלל שהוא אומר, הכי מוסרי להיות פרטי. להיות דוג לעצמי.
לא מובן מתי המדע אומר את זה, בפיזור של זוות הערך, כאילו,
שלא מתכוון למדע המדע. לא, מתכוון מדע חשיבה ביקורתית בזווית הזו, שמנסה להגיד שלא צריך להיות לדאוג לאחרים, צריך לדאוג רק לעצמי. אבל, אומר הרב, סוף סוף, אינו צריכים להגיע עד עומק החיזון קורו הפסיכי. זאת אומרת, אומר הרב, יש כאן משהו מוזר. יש כאן אנשים, פילוסופיות, שאומרים ש... יותר מוסרי לדאוג לעצמי ולא לאחרים. מאיפה מגיעים לרעיון כזה? הרי אם, שוב, רוצים תרומת הנחה שהאדם סך הכל הוא טוב, כן? אלוהים עשה את האדם ישר. ומה שמניע אותו זה העולם הערכי. אז איך אדם מגיע לכזה עולם ערכי מעוות שהוא אומר שהוא יותר חשוב מכולם? זה לא... מה זה? שמה?
מצוין.
זה מה שהרב רוצה להגיד פה, שבעומק העניין זה נכון. התפיסה האגואיסטית הזו שמעמידה את הפרט לפני הכלל, יש בה שורש אמיתי. אבל לפני שנגיע שזה כתוב בתורה, אומר הרב סתיו, שאלה פשוטה, נכון? היום, אם אדם מציג את עצמו כאדם ערכי, אמרנו, אף אחד לא יכול להשתחרר מזה שהוא ערכי בסופו של דבר. כל אדם מדבר בסוף בשם המוסר, בשם הטוב, בשם האידיאולוגיה. אז איך, עוד פעם, זה שאדם פרטי מסוגל לשקר ולעבוד על עצמו, אנחנו יודעים, אבל איך חברה שלמה, איך תפיסות עולם שלמות, במשך כל כך הרבה שנים מסוגלות לעמוד מאחורי כביכול כזאת טענה מגוחכת, שהטובה שלי יותר חשובה מהטובה של האחרים. והרב נותן לנו עכשיו את ההסבר העמוק, הנשמתי הפנימי, למה האגואיסטיות זה משהו דחון. כדאי, זה יכול להשתמש הרבה בחיים עכשיו, בדבר הזה. יש לנו פה הזדמנות להיות אגואיסטים ולהרגיש טוב עם עצמכם. מה זה?
ונדליזם, לשם הוונדליזם,
איך
המוסר
כאן?
אנשים עכשיו עושים
את זה. ונדליזם, כי אני נהנה להרוס. אילך, למה? כי בא לי. זה גם משהו. היום שאתה בא לבן אדם, הוא אומר לו, שמע, למה אתה מתנהג ככה? למה אתה הורס סתם? זה עושה לי טוב. ואז מה? וזה מה שחשוב. התחושה הטובה שלי היא יותר חשובה מהרכב של השני. עוד פעם, זה משהו מגוחה, כמו שמערב, כאילו מה אתה... זה, אבל אתה רואה שאנשים מסוגלים להגיד דבר כזה. היום זה מאוד בולט. לך היום, פעם אנשים אולי כבר לא היו יכולים לבטא את השטות הזו. היום אנשים מבטאים את זה בלי למצמץ. אתה בא לבן אדם, לא אתה מתנהג כמו נבלה? ככה אני, יש לך בעיות עם זה? כן, יש לי בעיות עם זה. ככה, זה החיים שלי. מה בעצם הוא אמר לך מעבר למידה הארסית הזו של זה החיים שלי? יש פה עיקרון, אדוני. העיקרון זה שכל אחד יעשה מה שטוב לו. וזה עיקרון יותר חשוב מהמוסר המעוות שלך, שאתה דואג לך פה לריחוש שלך. למה? מה זה הריחוש שלך? אתה מבין? זה היום התפיסות. היום אדם יכול לעשות מה שהוא רוצה, ולעשות מזה אידיאולוגיה. זה הכיף. לא רוצה ללמוד, לא רוצה להתפתח, לא... ומה יהיה איתך? באותה שנייה אמר הכל. מה תגיד לו? מה בעצם הוא אומר בזה? הוא אומר, זה אמירה, זה שפת גוף של תרבות. לא אכפת לי, וזה שלך אכפת, אתה הטמבל. כי היום אנחנו יודעים שכל אחד עושה מה בראש לו, וזה הדבר הכי צודק בעולם. זה החופש. בסדר? ואתה מיושן, אתה אבא מיושן שחושב שצריך לעבוד וצריך ללמוד וצריך לעשות דברים בשביל משהו, אני הדור החדש. הדור החדש הוא מתוחכם ויודע שאפשר לעשות ככה, וכל העולם יכרה ברך ויגיד, זה החיים של הנער במשבר עכשיו. צריך להבין אותו, צריך לתמוך בו, ואבא ייתן לו כסף בכל זאת, כדי שיוכל להמשיך עם עוד ככה עוד קצת זמן. אמן. זה ככה תראה לך דברים עובדים. אז הרב עכשיו מנסה להסביר מה מסתתר באחורי נשמתו של אותו נער שעושה ככה ולא מתקדם בחיים שלו. שמעתי, יש פה הזדמנות חד פעמית ללמוד למה להיות אגואיסט. שימו לב, משהו מהרב. כן. זה אתה תיארד את פרק ד' יש לך עכשיו שבועיים, שבוע בלא ישיעור, יש חנוכה, שבועיים לא תישן בלילה. שתחשוב, מה, אז מה כן? אם לא המוסר המוחלט, עד היום היינו בטוחים במוסר המוחלט, ועכשיו הרב קוק שבר לנו אותו. מוסר אלוקי. מה זה מוסר אלוקי? טוב, נחכה עם זה לפרק ד'. בואו קודם כל נסגור למה להיות אגואיסט. מה זה, שאלה? אני מנסה. מה אתכם? חבל לפספס את זה. התביעה הפרטית, אומר רב, מאיפה מגיעה התביעה הפרטית, האגואיזם, מאיפה זה מגיע? התביעה הפרטית שאינה מכרת שיעבוד לשום כלל, שלא אכפת לה משום דבר, שמבססת את האנרכיות בצורתה יותר איומה, שבגלגולה בה, אתה מדבר על זה, זה כמובן הורס את כל החברה, זה שאנשים חיים בצורה אגואיסטית. אבל מאיפה זה מגיע? היא גם כן נובעת מתוך הדחיפה הפנימית, המוסרית והמדעית היותר גבוהה. מה זה התפיסה המדעית והמוסרית היותר גבוהה? שאינה מכרת את הכלל לחטיבה שיש בחלקים של עובדים ונעבדים, פועלים ונפעלים. אבל פה עיקרון קבלי, שתבינו אותו, תבינו גם למה כל כך מסוכן ללמד קבלה ברבים. מסביר רב, מאיפה מגיעה התביעה האגואיסטית? שימו לב שהתביעה האגואיסטית זה תביעה שהיא מאוד טבעית לאדם. כולנו, נכון? כמה שאנחנו לומדים תורה ומנסים להגיש חשוב, לתרוב וזה, הנטייה הטבעית שלנו קודם כל היא לדאוג לעצמנו. יתרה מזו, אפילו בעולם הטבע זה ככה. נכון, יש גרביטציה. מה זה גרביטציה? גרביטציה זה שכל מסה מנסה למשוך את מה שסביבה אליה. זאת אומרת, יש משהו מובנה בטבע שכל חפץ, כל אובייקט הוא מרוכז בעצמו ולא באחרים. מרב, מאיפה זה מגיע הנטייה הזו? בעומק העניין, מרב, זה מגיע מהנשמה של האדם. כי מצד המבט הנשמתי האלוהי, כל העולם כולו, זה לא, הוא קורא לזה, עובדים, נעבדים, פועלים ונפעלים. אנחנו רואים את העולם כישויות נפרדות. אני ישות נפרדת ממך ואת ישות נפרדת ממנה. אבל מצד המבט האלוהי, כל העולם זה אחדות אחת. זה אורגניות אחת. כאשר אני מסתכל על המציאות כישויות נפרדות, אז באמת אני מתחיל עם החשבון הזה, שמה, כאן יש הרבה אנשים ואני רק אדם אחד, אז יותר חשוב לדאוג להם מאשר לדאוג לי. אבל מצד הנשמה, שהיא רואה את העולם כולו כיחידה אחת, ברגע שפוגעים בי, בעצם פוגעים בכל העולם. התפיסה האורגנית, זה הביטוי שהרב משתמש הרבה פעמים לתפיסה הזו, זה כמו ביחס לגוף. הגוף, האיברים בגוף, הם לא איברים נפרדים. יש איזה חיות אחת, נשמה אחת שמאגדת את כולם. כאשר דוקרים את האצבע, לכל הגוף כואב. הקדוש ברוך הוא כתב מנגנון שהאצבע תרצה להגן על עצמה. למה? בשביל כל הגוף. כי היא יודעת שאם היא תיפגע, המציאות כולה תיפגע. על אותו משקל, הקדוש ברוך הוא תבע מנגנון בכל בריאה, בכל אדם, להיות מרוכז בעצמו. מדוע? כי בעומק הדברים, כאשר פוגעים בי, פוגעים בכל המציאות. זאת אומרת, יש לאגואיזם שורש עליון. אני מדגיש, מדובר כאן על הבנה נשמתית רוחנית. לא ככה מתנהלים במציאות, כן? שמע, פגעת בי, פגעת בכל העולם, אז זה, לא. אדם במציאות, אנחנו נראה, אדם צריך כמובן להפריד בין הדברים. אבל יש איזשהו כוח אלוהי שנמצא באדם שמאוד לחוץ לשמור על הקיום שלי ועל האינטרסים שלי. כי בעומק העניין, האינטרסים שלי זה האינטרסים של המציאות כולה. ובשביל שהמציאות כולה תתקיים, הקדוש הוא ברא שכל דבר יגן על עצמו, כדי שבאמת העולם ילך ויתקדם לאן שהוא צריך. מובן הרעיון? בואו נקרא את זה בפנים, זה אולי יותר ברור. התביעה הפרטית, שאינה מכרת שיעבוד כלל, זה שאדם, עוד פעם, יש לו תביעה אגואיסטית, ממוקדת, שלא מעניין אותו שום דבר. שהיא מבססת האנרכיות בצורתה יותר איומה, שיכולה לגרום לבלגן שלם, וכל אחד הולך לכיוון שלו, ולא אכפת לו מאף אחד אחר, היא גם כן נובעת מתוך הדחיפה הפנימית המוסרית והמדעית היותר גבוהה. בעומק העניין זה נובע משורש נשמתו של האדם. שהתפיסה הזו אינה מכרת את הכלל, זאת אומרת את המציאות כולה, לחטיבה שיש בה חלקים של עובדים ונבדים, פועלים ונפעלים. של מציאות של ישויות נפרדות שעושים עכשיו חשבון מי יותר חשוב ממה. המוסר האידיאלי במרום תארתו, אינו חפץ להכיר אישיות מיוחדת. מצד המבט האלוהי, אין אני ואין אתה. הכל זה אחד. אנוכי, השם אלוהיך. השם אלוהיך נמצא באנוכי, באנוכיות. בחיים של כל אחד נמצא הקדוש ברוך. האין סוף, השלמות של העולם כולו נמצאת בחיים של כל אחד. ממילא, כל עונג וכל צער הוא מורגש בשווה איכן שימצא בכל חלל המציאות הרחבה לאין סוף. כאשר לי יש עונג, כל המציאות כולה מתענגת. כאשר לי יהיה צער, כל המציאות כולה מצטערת. על כן אין כאן קיים אינדיבידוי מוחלט. אינדיבידוי, מה זה אינדיבידואל? ישות. אין פה רק ישות אחת. כל המציאות כולה היא ישות אחת. זאת אומרת, יש כאן הפוך על הפוך. ההתנהגות האגואיסטית ביותר בעולם, הפרטית ביותר בעולם, בעומק העניין היא נובעת מהתפיסה הכי כללית בעולם. זה תמיד כך. הדברים הכי שפלים הם יומקים בשורשה מהקדושה היותר עליונה. רק אני אסיים משפט והשאלה. מכאן אתם מבינים כמה זה מסוכן ללמוד סתרי תורה במה שנקרא בלי הכשרה. כי זה בדיוק כמו שסתרי תורה. זה רעיון קלאסי שמופיע במון ספרי קבלה. כאשר אדם לומד את הרעיונות האלה בהבנה פשטנית, כן? מה למדתי? שבעצם אני זה, כן, בשבילי נברא העולם. זה בדיוק הרעיון. אם זה ככה, עכשיו אני בהתנהגות המוסרית היומיומית שלי גם מתחיל להשליך את זה. לא אכפת לי מאף אחד וכו'. רב יסביר ודאי שלא. צריך להבדיל בין החזון, בין המציאות הנשמתית ובין העולם המוסרי. המציאות הנשמתית, העולם כולה מכונס בך. בגילוי פה בעולם הזה, ברור שאנחנו מופיעים בתור ישויות נפרדות, ויש פה עכשיו סדרה עדיפויות, מי קודם למה, יש תחיית סיפוקי וכו'. בעומק העניין מסביר הרב, זה גם הסיבה שאנחנו רוצים תאוות. למה אדם רוצה תאווה? למה אדם נמשך לדברים יצריים וכו'? כי בעומק העניין נשמתו מזהה שיש פה נקודה אלוהית. אין אדם נפטר מהעולם וחצי תאוותו בידו. אדם רוצה עכשיו איזה תאווה. למה? כי יש כאן איזה נקודה ששורש נשמתו רוצה להכיל גם אותה. עתיד אדם ניתן את הדין על כל מה שהוא עיניו ולא נהנה. ולא נהנה ממנו. אפשר כמובן להסביר את זה ברמה מוסרית, המסביר תשארים מסביר, אבל יש פה גם איזושהי הבנה רוחנית נשמתית. בעומק העניין, אדם צריך ליהנות מכל העולם. כל העולם נברא לכבודי. המציאות כולה, יש בה דברים. למה אני במציאות? כדי שאני ייהנה ממנה. כדי שהמציאות, אני והמציאות נהיה אחד. זה השורש של כל התאוות ושל כל התביעות הנפשיות שיש באדם. בשורשם הם חיוביות, ולכן זה גם כל כך מתאה, כי זה הרבה פעמים נראה אמיתי. מה, אני באמת רוצה את זה? מה, איך אפשר לפגוע בי? אדם מרגיש אלבון אדיר שפוגעים בו, לכאורה, מה אתה מרגיש כזה אלבון? מה אכפת לך? אתה כולה אחד במילים, חמש, כמה, 7 מיליארד אנשים על פני הגלובוס, מה אכפת לך? כי הנשמה שלך זועקת. זאת אומרת, פגעו עכשיו באלוהים, פגעו עכשיו בכל המציאות כולה. יש כאן איזה משהו מהמציאות שנפגע. כולי זועק נגד זה. ועכשיו אדם אמור להכניס את התביעה הנשמתית הזו לעמדה מוסרית, להגיד נכון, נכון, פגעו עכשיו במציאות כולה, אבל בשביל שהמציאות כולה באמת תתקדם אל הכיוון שלה, אתה צריך עכשיו לשתוק, לדחות סיפוקים ולהבליק. בסדר? יכול להיות שאלה שמשתוללים ברחובות ומרביצים לכל אחד, כנראה הם פשוט לא בולמים את התביעה הנשמתית שלהם. אז הם אולי זה גם הסיבה שגנבים לוקחים כל דבר, כי הם מרגישים שהנשמה שלהם מושכת אותם לכל הדברים האלה. אז זה הסיבה שישראלים בטורקיה גונבים בתי מלון, מגבות וברזים, כי הם מרגישים שהמציאות כולה עומדה לשרת את עם ישראל, אז איך זה ייתכן שהגויים האלה וכו'. כן, מה זה נשאר? לא באופן הכרתי, את צודקת. באופן הכרתי, הם לא חייבים תמיד להגיד אידיאולוגיה. אבל הרב מנתח פה את השורש הנשמתי שגורם לאדם להיות אנוכי. כן. יש פה, את מבינה, הרב יצא בנקודת הנחה. הנחה היא שוב, שבני אדם לא רעים במהותם. מה שמענו, האדם הוא יציר צלם אלוהים, הוא לא רע. אז איך זה קורה שהאדם הוא אנוכי? איך זה יכול להיות דבר כזה? אומר הרב, האדם הוא אנוכי, כי בשורש נשמתו, האנוכיות היא דבר חיובי. האגויסטיות היא דבר חיובי, כי זה מה שהקשר של האדם אל האלוהים, אל המציאות כולה. יש גם פעמים שזה בא לידי ביטוי בחיים המוסריים, כמו שאמרת שם. רבי עקיבא, נכון? מחלוקת רבי עקיבא ובן פתורה, שניים שהלכו במדבר, יש מים רק לאחד מהם. בן פתורה אומר, אגב יש דעות שבן פתורה זה ישו, פתורה איש. בן פתורה אומר, ימותו שניהם ואל יראה אחד במות חברו. זה תפיסה נוצרית.
אבל זה הרבה יותר קל מאשר, מה, את קדושה רבי עקיבא?
לא.
כאילו בפועל נראה הרבה יותר קשה,
אני לא יודע, אף פעם לא הייתי במדבר בסיטואציה כזו, יכול להיות שבאמת יותר קל, אבל רבי עקיבא אומר, חייך קודמים לחיי חברך. זאת אומרת, יש לתביעה הנשמתית הזו שדיברנו קודם, יש לה גם השלכה. יש לה השלכה שבחיים היומיומיים שלנו, החיים שלנו קודמים לחיים של אחרים. יש מצבים שזה לא. למשל, אדם בשביל להציל את ילדיו, הוא מוכן להקריב את החיים שלו. כי הוא כאן, גם במציאות הגלויה, הוא מרגיש שהעתיד שיצמח ממנו, יותר חשוב מהחיים שלו עכשיו באופן. חייל מוכן להקריב את עצמו למען עם ישראל. אגב, זה אגב דיון הלכתי מעניין. אם אדם הולך סתם ברחוב ורואה מישהו, כן, אישה טובעת בנער, מישהו טובע בנער, על פי ההלכה, הוא צריך להציל אותו או לא? אם הוא יודע שהוא בסיכון סביר, שאם הוא ילך, אתם הולכים ברחוב, רואים פתאום עכשיו בניין עולה באש, ואתם יודעים שרוב הסיכויים שאם אתם נכנסים לבניין, אתם אולי תצילו את מי ששם, אבל אתם תמותו. חייבים לעשות את זה? תשובה לא. מידת חסידות, אבל לא חובה. כי חייך קודמים לחיי חברך. אבל אם אתה עכשיו חייל מכבי אש שוטר, אתה חייב להיכנס. למה? אתה כבר לא אדם פרטי. שאתה עכשיו נמצא עכשיו, נכון, מה יותר לחיילים הולך לסכן את עצמם למען המדינה? למען האזרחים? למה חיי הילדים בקירת שמונה, או ילדי הילדים בסדרות, שווים יותר מהחיים שלי בתוך חייל שנכנס לעזה או ללבנון? אתה צריך, בתור אדם פרטי, חייך קודם לחייך חברך. כשאתה חייל, אתה כבר משהו אחר. אתה לובש מדהים, אתה כבר שייך למדינה, אתה שייך לכלל ישראל. ועכשיו, תפקיד שלך בתור חייל זה להיכנס ולסכן. בסדר, אני רק אומר את זה בהערת אגב. אבל מכל מקום העיקרון, אנחנו נמשיך בעזרת השם את זה פעם הבאה, כי יש פה עוד כמה נקודות שהרב רוצה, מה הוא רוצה להסיק פה מכל הפילוסוף הזה. אבל מה שראינו היום, שוב, היה פה איזה אהבה אמינה, הרב העלה פה עיקרון שאולי דרכו נסביר את העולם הערכי של האנושות, וזה הנושא של מוסר מוחלט, של הטובה לכולם וכולי, אומר הרב, אי אפשר לבנות את זה. למה? כי גם על זה אפשר לריב. אדם יכול בשם התביעה הפרטית להגיד שהתביעה המוסרית היא לא נכונה. ואז התחיל להגיד לרב, איך אדם בכלל מגיע לתביעה פרטית? מאיפה מגיע האנוכיות והאגויסטיות? אומר הרב, זה מגיע בעומק העניין מהנשמה של האדם. שהנשמה של האדם מרגישה שהחיים שלי הם בעצם המציאות כולה. הכל קשור להכל, הכל אורגני, וברגע שנוגעים בחיים שלי, זה משפיע על כל המציאות כולה, ואני עומד על משמרתי כדי שלא יפגעו בחיים שלי. זה שורש האגויסטיות. בהמשך הפרק, אסביר הרב איך לוקחים את העיקרון הזה ומשליחים אותו אל המציאות החברתית הנורמלית, הרי אדם לא הולך לחיות ככה. ודבר נוסף, אסביר הרב, איך מתוך העיקרון הזה אנחנו מתחילים לאט לאט להבין מה אנחנו מחפשים. אני כבר זוכרים את הכיוון שהטעם של המצוות, שהרב קוק ילך לפרט אותו בפרק ד', הוא ידבר שמצוות צריכות לענות גם מצד אחד על הצורך הנפשי להתקלל עם המציאות כולה, שאנחנו והמציאות זה יחידה אחת, וגם לענות על הצורך הנפשי של האגואיסטיות היותר פרטית. ואת כל מצווה תצטרך לתת סיפוק נפשי גם לנטייה הנשמתית של האדם להתקלל עם כל המציאות, וגם לצדדים הכי פרטיים של האדם, מה יוצא לי מהמצווה הזו. מבינים מה אני רוצה להגיד? כן, לא, פחות או יותר. מה זה? המצווה תתפוס גם את שיא הכלליות וגם את שיא הפרטיות. זה הכיוון. הרב נעשית לנו טעמים למצוות שהם בכל מצווה, גם מצווה ציצית, תבין גם איך מצווה ציצית מחברת אותנו אל הנשמתנו שרוצה להתחבר עם כל המציאות, וגם איך מצווה ציצית נותנת סיפוק נפשי, גופני, חווייתי לאדם הפרטי. בסדר, זה הכיוון. טוב, אנחנו נעצור כאן, שבוע הבא זה חנוכה, אז לא יהיה שיעור, שיהיה לכם חנוכה שמח, ולעד השם ניפגש עוד שבועיים.